זה בעמוד, אני אגיד לכם מיד. כן, כן. זה בעמוד י"ח. אז כפי ש... כן, בעמוד י"ח. כן, באורות, לא בספר של המחזיק. כן. כפי שאמרנו מספר פעמים, כבר בשיעור הקודם, מה אין פה עוד אורות? כן, כפי שלמדנו מספר פעמים, כן, דיברנו על זה לפני שהגעת. בוקר טוב. אז כפי שאמרנו, ישראל ותחייתו זה רואה את הדברים במעין, כלומר, רוח הקודש. לא שלא כל הספר ברוח הקודש, אבל כאן יש איזו הופעה מיוחדת, שהדברים נאמרים... לא, אני לא אמרתי את זה. מה? אני... איזה עמוד אמרתי? י"ח, למה לא הקשבת? כן. כן. טוב, אז כפי שאמרנו, ישראל ותחייתו זה ספר, זה חלק של אורות שבו אנחנו רואים את הדברים מגבוה. כלומר, הדברים כפי שהם במוחלט. יש הדברים כפי שהם מוסברים, נגיד, בהסברה הרציונלית, ואנחנו לא מזלזלים כלל וכלל בהסברה הרציונלית, כי הרי אם זה לא היה רציונלי, אז לא היינו מקבלים. אבל יש גם הסתכלות מצד הדברים כפי שהם במוחלט. למשל, פה המשפט הראשון, ישראל מספרים תהילת השם. אהה. זאת אומרת, איך הם מספרים? יש מי שמספר באופן מודע. כלומר, מישהו אומר, אני עכשיו מחליט שאני אספר את תהילת השם. ויש מי שעצם מציאותו מספר את תהילת השם, וזה מה שאומר כאן על עם ישראל. זה כמו שלמשל אומרים, שמואל הקטן, כך כתוב במסכת אבות, נכון? שמואל הקטן אומר, כן? שמואל הקטן אומר, בנפול אויביך אל תשמח. לכאורה זה לא מובן. זה פסוק במשלי. מה יש לשמואל הקטן לומר לנו פסוק שאנחנו יכולים לקרוא אותו בעצמנו במשלי? מה? זאת אומרת, יותר מזה, שמואל הקטן, כשאתה רואה את שמואל הקטן, זה אומר, בנפול אויביך אל תשמח. כן? זה מהותו של שמואל הקטן. או? הלאה. איפה שמתי את זה? אוי, שכחתי לקחת. אוי, היה לי בשביל אסף. חבל. לא, אין לי פה. בכל מקרה. פעם, בסדר. כן, עברתי על כל זה פה. כן, במטוס, היה לי זמן. טוב. ובכן, שמואל הקטן אומר, או למשל, כשנאמר על כמה חכמים, הוא היה אומר. מה זאת? הוא היה אומר. אומרים, יש מפרשים שאומרים, הוא היה מה שהוא אמר. כלומר, היית רואה אותו, ואז ראית את המאמר. גם בלי שהוא יאמר את זה. לפעמים, אז אותו דבר לגבי מה שנאמר כאן, ישראל מספרים תהילת השם. אנחנו מספרים תהילת השם, בין שאנחנו מודעים לכך, או בין שאנחנו לא מודעים, ואפילו כשאנחנו מתנגדים לכך. כלומר, יש לפעמים שהיהודי איננו חפץ בגורלו, אבל הוא מופיע בעולם, בהיסטוריה, כנושא הגורל שלו, אז אין לו ברירה. בסדר? זה משקע, ישראל מספרים תהילת השם. זה, יש אפילו דבר, יש פסוק כזה בפרשת תולדות. וירח את ריח בגדיו, ויומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. מי אמר למי? יצחק אמר ליעקב, נכון? הוא אמר, ראה, כלומר, הוא ריח את הריח של הבגדים של, של יעקב, הוא אמר, ריח שדה אשר ברכו השם. יש רק בעיה אחת, מה הוא שם אז על, על הידיים שלו? אורות עיזים, נכון? אורות עיזים זה ריח רע, נכון? על ידיו ועל חלקת צוואריו. אז איך הוא אומר, ריח בני כריח שדה? לכן אמרו חז"ל, זה מצדיק מאוד את הדרשה של חז"ל, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. שאפילו הבוגדים שבעם ישראל נותנים ריח טוב כגן עדן. עכשיו, מה זה, ובאמת אנחנו רואים שעיקר הפרסום של עם ישראל בעולם זה דרך היהודים המקולקלים. או דרך היהודים שהתרחקו ממסורת אבותם. ודווקא מכוח זה הייתה השפעה גדולה של עם ישראל באנושות. למשל יהודי כמו מרקס, או כמו פרויד, או כמו איינשטיין. כן, להבדיל, כל אחד ואחד לפי עניינו ומדרגתו, לא נשווה. אבל כל אחד השפיע השפעה עצומה על ההתפתחות של האנושות. ומבחינת השולחן ערוך הם לא היו בסדר. נכון? וזה מה שנקרא ריח בגדיו, שהוא ריח בוגדיו. יש בבחינה ביולוגית, הריח זה תוצאה של פעולה שהיא זהה לריקבון. זה כמו ריקבון. כן? משהו נריקב או משהו שנותן ריח, זה אותו הדבר. כן, אבל זאת אומרת שאנחנו רואים שהישראל מספרים תהילת השם גם שהם לא חפצים בכך. לפעמים אפילו על ידי מלאך רע שעונה אמן. אני רוצה לספר לכם סיפור. היה יהודי אחד בשם אלברט או אברהם ליאון במלחמת העולם השנייה. שמעת על אלברט ליאון? לא שמעת? לא, אין שום קשר. אבי משה די ליאון זה לפני 750 שנה, ואני מדבר על יהודי בשם אלברט ליאון שחי לפני 60 שנה. אז תעשה חשבון, יש הפרש של 690 שנה הפרש בין שני האנשים. בסדר? אין שום קשר בין זה לזה. בסדר? אולי. טוב, אלברט ליאון היה יהודי טרוצקיסטי. טרוצקיסט? הוא היה חסיד של תורתו של ליאון טרוצקי. גם טרוצקי היה יהודי, כן. טרוצקי, שמו האמיתי היה יהודה לייב ברדשטיין. לא, זה הכינוי שנתנו לו טרוצקי. מי עומד פה בדלת? עכשיו, בקיצור, הוא היה, מטבע הדברים, יהודי לא מאמין. לפחות לפי ההגדרה שלו. והוא כתב ספר קטן הנקרא ניסיון להסברה מטריאליסטית של השאלה היהודית. כלומר, זה מאוד מתאים למרקסיסטים להסביר תמיד את הכל בהסברה מטריאליסטית, דהיינו חומרנית. כן? עכשיו, הוא כותב שם בהקדמת ספרו, אנחנו המרקסיסטים יש לנו בעיה עם העם היהודי. מה הבעיה? כל דבר אנחנו מוכנים להסביר במונחים מטריאליסטיים, ויש לנו רתיעה מלהסביר ככה את העם היהודי. לכן אני לקחתי על עצמי לכתוב ספר שיסביר גם כן בצורה מטריאליסטית את כל הנתונים של ההיסטוריה היהודית, בתור חלק ממאבק המעמדות, מלחמת המעמדות וכו'. ואז הוא כותב, הוא מסביר מתי היהודים היו ביטוי לקפיטל, מתי הם היו פרוליטרים וכו' וכו'. ומה שהוא מסביר, את סוף הספר הוא כתב כשכבר התחילה השואה. אגב, הוא עצמו נספה באושוויץ, אבל הוא הספיק עוד לכתוב בספר שלו פרק שלם, שבו הוא מתייחס לעלייה של הנאציזם ולמצב של היהודים בתוך הסיפור הזה. אז הוא אומר, הניתוח שלו הוא כזה, שהיום העלייה של היטלר יימח שמו, זה בעצם הניסיון החזק ביותר של הקפיטל להילחם בפרולטריון. איך הוא כותב? פרולטריון זה מעמד העמלים. נדמה לי שכבודו גדל בקיבוץ, נכון? אז אם גדלת בקיבוץ, המילה פרולטריון, אתה צריך לנוק את זה עם הבקבוק הראשון שקיבלת. נכון? יש קצת אידיאולוגיה מרקסיסטית בקיבוץ היום, או שזה בכלל לא קיים? נעלם, נכון? כבר לא יודעים על זה.
אין אידיאולוגיה
בקיבוץ. זהו. אבל תשאל ככה את הזקנים שם. תשאל אותם מה זה פרולטריון. יסתכלו עליך כמה, אתה לא יודע. בקיצור, התיאוריה המרקסיסטית מסבירה את כל התופעות במציאות בתור תוצר נלווה של מלחמת המעמדות בין הקפיטל לבין הפרולטריון. כשהמטרה של המהפכה זה להקים את הדיקטטורה של הפרולטריון, כלומר דיינו שהעמלים ינהלו את המדינה ואת אמצעי המחיה. בסדר? זה העיקרון המרקסיסטי. בסדר? טוב. על יסוד זה אגב נבנה הקיבוץ. על פי הרעיון הזה. שאמצעי הייצור צריכים להיות בבעלותם של העמלים בו. מה? ודאי, ודאי. אבל הרעיון ביסודו אצל מרקס. כן? עכשיו, יש כל מיני ענפים שיצאו מזה אחר כך. כן? עכשיו, הטרוצקיזם הוא אחד הביטויים היותר קיצוניים של זה. עכשיו, מה שמעניין, הוא מסביר בספרו אותו אלברט ליאון, יהודי רחוק שברחוקים. הוא מסביר שסך הכל הנאציזם זה הקפיטל במיטבו, בקיצוניותו, שרוצה להילחם בפרולטריון. עכשיו מה שהוא אומר, שהעם היהודי במאה ה-20 הפך להיות עם פרולטרי. בעוד שבמשך כל הדורות הוא היה ביטוי דווקא לשכבה הקפיטליסטית, דווקא כאן הוא הפך להיות עם הפרולטרי. וכיוון שהוא הפרולטר שבכל הפרולטרים, לכן הקפיטליסט שבכל הקפיטליסטים, דיינו היטלר, נלחם בהם. כן, זה הסברה שלי. עכשיו הוא מוסיף שם משפט מאוד מעניין. הוא אומר, הכל מתרחש כאילו המאבק שקיים בכל האנושות כולה, מופיע בצורה קיצונית ביותר ובתמציתית בתוך העם היהודי. הכל מתרחש, ככה הוא אומר, כאילו כל המאבק בין המעמדות המתרחש ממילא בעולם כולו, באנושות כולה, מופיע בצורה תמציתית וקיצונית בתוך העם היהודי. כאילו שהעם היהודי הוא מין תמצית של מה שמתרחש באנושות כולה. עד כאן דברי קודשו. הבנת מה שאמרתי? טוב. מה זה אומר? זה אומר שאפילו כשאתה בא מנקודת ראות לגמרי כפרנית בעצם, אתה נפגש בעל כוחך עם הייחוד של העם היהודי בתור האספקלריה של האנושות. מעניין, לא? כן. אז זה מה שאני אמרתי. ישראל מספרים תהילת השם, זה לא עוזר להם. כלומר, מה שלא יהיה, בסופו של דבר זה חוזר להיות גילוי של תהילת השם. הלאה, נמשיך. ועד כאן זה בעצם היה חזרה על מה שלמדנו בשיעור הקודם. כן, מבחינה מסוימת. נמשיך. כוח גבורה העליונה במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו מעולם ועד עולם ומרומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. הבנת? כן או לא? אתה יכול לענות בבקשה? שואלים לך שאלה, תענה. הבנת? מה שקראנו? לא, בסדר, תשובה, בסדר, גם אני לא. בסדר, מה עוד? אז צריך להבין פה, הרב כותב פה הרבה ביטויים שיריים, אבל כל הביטויים שלו הם מדויקים. כלומר, הרב כאן מבטא, איך לומר, השקפת עולם שלמה. מה זה? כוח גבורה העליונה. אגב, לגבי תהילת השם דיברנו על זה בפעם הקודמת, נכון? אז אין צורך לחזור, אבל מה זה כוח גבורה העליונה? מה זה? ביטוי? מציאות השם. אז היית אומר, ישראל מספרים מציאות השם. מה זה כוח גבורה העליונה? הדברים שנסתרים מעינינו. יש מלא דברים שנסתרים מעינינו. כלומר זה... אתה אומר שגבורה, אתה אומר פה זה המלחמה. לא נראה לי, לא נראה לי. פה הביטוי גבורה, יש לנו הגדרה אצל חז"ל. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. יפה. אז מה זה גבורה העליונה? הקדוש ברוך הוא... מה? סליחה, אבל אני עכשיו מסביר. מה אתה אומר? אני רוצה להסביר. תנו לי להסביר. אני רוצה להסביר. גם לי מותר לדבר כאן, נכון? עכשיו אני רוצה לדבר. אתה גיבור לעולם השם, כלומר הקדוש ברוך הוא נקרא גיבור, האל הגדול, הגיבור והנורא. עכשיו, קצת מוזר, איך להסביר את זה באלוהות? איך הקדוש ברוך הוא גיבור, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? איזה יצר יש לו שהוא צריך לכבוש? מה? הוא צריך לכבוש, ישראל זה היצר שלו? אני שאלתי שאלה, ואתה לא מתייחס לשאלה. מה הוא היצר שהקדוש ברוך הוא צריך לכבוש?
הוא לא אישית, אבל...
סליחה. או שיש לך תשובה, או שאין לך תשובה. אם יש לך תשובה, תיתן אותה. אבל אם אין לך תשובה, אל תנסי להגיד משהו בצד. בסדר? טוב. היצר שלו זה בריאת העולם? אז מהו היצר שהוא כובש? יפה. יצר ההתפשטות האינסופית. כלומר, האלוה הוא הכל, הוא האינסוף. אז אין מקום לזולתו. אז כדי שיהיה מישהו אחר, צריך גבורה. כביכול הוא גובר על עצמו, ואז יש מקום לזולתו. לכן אתה גיבור לעולם. על ידי שאתה גיבור, יש עולם. מובן? זה נקרא גבורה העליונה. בסדר? כן, בבקשה. האם אני יכול לחזור על זה עוד פעם? כן, אני יכול. האם, כלומר, מה הוא היצר שהקדוש ברוך הוא צריך לרבוש? הקדוש ברוך הוא נקרא גיבור. הרי איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, כביכול. איזה יצר יש לו? תשובה, יצר ההתפשטות האינסופית, המוחלטות. כן? הרי האלוה הוא המוחלט. אין מקום לזולתו. אם אין מקום לזולתו, אז איך יש בכל זאת מקום? כביכול הוא גובר. בסדר? עצם המושג של בריאת העולם הוא התגברות. בכלל, תראה, אצל הפילוסופים יש להם קושי עם המושג של בריאת העולם. הם אומרים, אם יש אלוהים, לא ייתכן שיש עולם, כי הרי הוא הכל. ואם יש עולם, אז זה סימן שאין אלוהים.
גבורת הצמצום.
כן, גבורת הצמצום. כן, אבל הם אומרים שאם יש עולם, אז אולי זה הוכחה שאין אלוהים. ואז השאלה היא באמת איך להסתכל על זה. יש כאלה באמת שאומרו שאין עולם. קוראים לזה אקוסמיזם בפילוסופיה. כלומר, נדמה לך שיש עולם באמת אין. אבל אנחנו, תלמידי משה, אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא נתן מקום למציאות מחוץ לו. וזהו גיבור. איך הדבר הזה נודע בעולם, שהשם גיבור, נודע על ידי עם ישראל. בסדר? לכן הוא אומר כאן הרב בצדק, ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה העליונה. עד כאן ברור?
זה מתוך פסוק
כל ה... כל משפט פה הוא לקוח מהקשר אחר. למשל, ישראל מספרים תהילת השם, זה על פי פסוק. כן? כתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, פסוק בישעיהו. כוח גבורה העליונה זה ביטוי מדרשי. בסדר? במדרשים אתה מוצא את זה, מפי הגבורה שמענו, כן. כן. הלאה. במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו מעולם ועד עולם. מה זה הביטוי השלישי הזה? שאחרי שהשם גיבור, אז הוא גם מתפאר. זאת אומרת, הוא גם נגלה. הבריאה שלו מצד אחד מסתירה אותו, מצד שני... מגלה אותו, נכון? שאלה גדולה, האם אלוהים, האם העולם מסתיר את האלוהים או מגלה את האלוהים? התשובה, תלוי איך מסתכל. מצד האמת, העולם מסתיר ואחר כך גם מגלה. זה מה שאומר כאן הרב, גם זה חלק מההשקפה של היהדות. כן, ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה העליונה, מצד אחד כמו זה ההסתר, ההסכמה לברוא, מצד שני, במלוא תפארת מעשיו. כן, המעשים שלו, מה שהוא ברא בסופו של דבר, הוא תפארת לו. בכל מקומות ממשלתו. זה במקום. מעולם ועד עולם, זה בזמן. כן, כלומר, כדי להכיר את תפארת ממשלת הבורא, יש להתבונן גם בהיסטוריה מתחילתה ועד אחריתה. מובן? טוב. כן.
אנחנו
אומרים
שהקדוש
ברוך
הוא נגבה מהבחינה הזו שכל דבר מגלה, כל דבר מתקרב מגלה את רצון השם, נכון?
מה השאלה?
אז
השאלה
שלי,
אבל עדיין נמצא,
כי הוא
עדיין
אנחנו לא רואים הכל, עדיין אנחנו לא רואים אותו במלואו.
זה שאלה על מה?
אם לא תפארת מעשיו, אנחנו לא רואים אם לא תפארת מעשיו.
אתה שואל על הביטוי מלוא תפארת מעשיו.
כן, אין לנו את היכולת באמת להבין ובכלל לראות את כל מה
שם. נכון, אתה צודק, אנחנו לא רואים את מלוא תפארת מעשיו. זאת שאיפה, ישראל מספרים, אלמלא עם ישראל, באמת זה לא היה נגלה. כלומר, מה שאמרת בהתחלה, אנחנו אומרים שהעולם מגלה את אלוהים, אני לא יודע אם אני אומר את זה, אני חושב שהעולם מסתיר את אלוהים. אה? העולם מסתיר. איך אומרים החסידים? עולם מלשון העלם. כן? טבע מלשון נטבוע. כאילו, הגילוי האלוהי טובע בעולם. לא רואים. כמו בים. כן? אז זה ברור. העולם מסתיר את אלוהים, עד כמה שאני יודע. כן.
הביטוי מעולם ועד עולם שמעת שזה בזמן.
נכון.
מאיפה בא היום של מעולם ועד עולם? זאת אומרת, לא שותה לביטוי הזה.
המשפט הזה?
כן.
זה מהתנך.
לא, אני מבין, אבל... מעולם עד עולם, מה זה? הרי אנחנו לא נבראים כל הזמן עוד עולם ויש אחרי זה עוד עולם שיכול.
הוא שאל אותי. כן. המילה עולם בעברית של חז"ל זה כמו בעברית מודרנית. כן? הקוסמוס. אבל בעברית של התנ"ך המילה עולם פירושה נצח. זה בזמן. בסדר? כן, כן, כלומר, מנצח של העבר לנצח של העתיד. זה המשמעות של המילה עולם. למשל, יש ביטוי בספר קהלת, גם את העולם נתן בליבם. איך העולם בלב? כן? אחד הפירושים שראיתי, תרגום, שעולם פירושו אינסוף. הוא נתן בלב האדם את החוש לאינסוף. כן? זה נקרא, העולם נתן בליבם. כן? יש אצל רבי יהודה לוי שיר כזה, נקרא השם נגדך כל תאוותי. השם הוא אומר, והעולם אשר נתן בליבי, מנעני לבקש אחריתי. אז מה פירוש העולם אשר נתן בליבי? כביכול בתוך הלב שלי יש עולם, שמונע ממני לראות את העולם כפי שהוא. כן? עולם שמסתיר עולם. בסדר? שעוד נעלם. טוב, איפה אנחנו? אז זהו, ישראל מספרים תהילת השם, זה ראינו. כוח גבורה עליונה, זה ראינו. במלוא תפארת מעשיו בכל מקום ממשלתו מעולם ועד עולם, זה ראינו. עכשיו, יש משפט שסותר. הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. כלומר, גם אחרי כל מה שאנחנו מגלים, מצד האמת, ריבונו של עולם נשאר מעל כל אפשרות של ביטוי. יש בתפילה, בתחילת העמידה אומרים, האל, מה זה האל? מופשט. הגדול הגיבור והנורא, גלוי. אל עליון. מה זה אל עליון? אפילו שהוא גדול גיבור ונורא, הוא נשאר בעליוניותו. מובן? בסדר? כלומר, ההתגלות איננה מגשימה אותו חלילה או משהו כזה, כן? הוא נשאר בעליוניותו. זאת אומרת, יש פה השקפת עולם שדורשת בעצם מאמץ. זאת אומרת, האמונה היהודית היא מאוד, לפי זה מאוד פרדוקסלית ומאוד מורכבת. היא מדברת על אלוה שהוא נגלה ונסתר כאחד. אולי זה מילים קשות, אז נגיד מילים יותר פשוטות. הוא גם אמננטי וגם טרנסנדנטי כאחד. בסדר? מה אתה אומר?
השם אל, איזה מידה או
התגלות? אל זה מופשט. בסדר? זה משהו של... לא, יש... יש בעברית המילה אל, אפשר לנקד אותה בצרה או בסגול. כשזה בסגול זה כיוון. אז גם השם האלוהי בצרה, אל, הוא מורה על כיוון של התפשטות. בסדר? ללא כל גבול. אז אל זה ללא גבול. להבדיל, אצל הכנענים, בפירמידה של האלים שהם בנו, אז האל המופשט העליון קראו לו אל. בסדר? טוב. איפה אנחנו? ישראל מכירו, כן, אומרים מקום חאותי, לא, זהו גורל ישראל. כלומר, כל מה שראינו עד עכשיו זה לא בהכרה, כן? זה בגורל. כלומר, העם היהודי הוא עדות לבריאה, הוא עדות להתגלות, וגם עדות לנבדלות של האלוה. עד כאן זה ברור? ישראל מכיר הוא את כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד. עדות אל גיבור יוצר כל לבדו, ואתם עדיי נאום השם ואני אל. עד כדי כך שאמרו חז"ל, מה זה ואתם עדיי ואני אל? אם אתם עדיי, אני אל. ואם אינכם עדיי, אז לא. כלומר, הידיעה, המשמעות של היותו, של היות האינסוף, גם אלוהי העולם, זה דבר שבא לידי ביטוי דרך האומה הישראלית. אז אם אתם עדיי, אני אל, ואם לא, אז לא. מה זה כוח מעשה השם? כתוב כאן בהתחלה, כן? ישראל מכירו את כוח מעשה השם. יש, מאיפה לקוח הביטוי הזה באמת? יפה. בתהילים, קי"ד, כוח מעשיו הגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים. באיזה הקשר הביא רש"י את הפסוק הזה? הפסוק הראשון של התורה, כדי להסביר, תשובה לטענות של אומות העולם בתחום הפוליטי, נכון? על ארץ ישראל. זאת אומרת שאם יאמרו אומות העולם, ניסתים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, אז אנחנו עונים להם בפסוקים שמבטאים את האמירה, כוח מעשיו יגיד לעמו. מה זה כוח מעשיו? זה דבר מעניין. כן, הרי אפשר להגיד, מעשיו יגיד לעמו. מה זה מעשיו של הקדוש ברוך הוא? זה מעשה בראשית, נכון? הרי רש"י בא לענות על השאלה, מפני מה פתח ובראשית? אז התשובה הייתה צריכה להיות, פתח ובראשית, משום מעשיו יגיד לעמו. הביטוי כוח מעשיו הוא ביטוי יותר עמוק. כי הרי מה הטענה של אומות העולם? ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים. כן? מה הטענה באמת? מה, 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 מה בפיהם של הגויים? שגזלנו את הארץ, אתה אומר. נכון? הבעיה היא שאם זה כך, רש"י היה צריך להשתמש בביטוי יותר פשוט, גזלנים אתם. עכשיו, בכלל, אם מדובר בטענה, ארץ ישראל היא לא שלכם, ארץ כנען היא לא שלכם, אז יש פה טענה, יש פה בעיה יותר גדולה. על איזה גויים מדובר? מדובר בגויים שמאמינים בתורה או שלא מאמינים בתורה? אם מדובר בגויים שמאמינים בתורה, לכאורה, גם בלי מה שכתוב בספר בראשית, גם בלי שכתוב בריאת העולם, הרי בכל דף ודף של ספר התורה, כתוב שארץ ישראל זה שלנו. לכאורה אין כל מכן כל חידוש. ואם מדובר בגויים שלא מאמינים בתורה, אז אפילו זה יהיה כתוב אלף פעמים בתורה, זה לא יעזור. על איזה גויים רש"י מדבר?
הגוי שאצלנו?
הגוי שבאנו?
כלומר, להגיד לעצמנו.
כן, אז אני שמעתי את הטענה הזאת. יש הסבר כזה, אומרים בשם אחד מגדולי ישראל, שבעצם רש"י כתב את זה בשבילנו. שכתוב, כוח מעשיו יגיד לעמו, שלנו תהיה תשובה. אבל זה אמנם יפה מצד האבורט, אבל זה ברור שזה לא פירוש רש"י, ואני אסביר למה. כי רש"י שמה כותב בהמשך, שאם יאמרו אומות העולם, ניסתים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, וכו', נכון? מי זה הם אומרים להם? הם זה ישראל, הם אומרים להם, מי זה? אומות העולם. זאת אומרת, הם אומרים להם. אז אם כן, המטרה היא לענות לגויים, לא לנו. אז כנראה שמדובר, אם כן, בגויים שמאמינים בתורה. אתם מכירים גויים שמאמינים בתורה? מה?
יש איזה 15.
יש מיליארד כזה. יש מיליארד גויים שמאמינים בתורה. כן, מה? כן, הנוצרים. הם מאמינים בתורה. פשוט מאוד. מדובר, אם כן, בחלק העיקרי, מבחינה רוחנית, של התרבות האנושית. העולם הנוצרי הוא מי שמנהל את העולם היום. אז הם אומרים, הגויים האלה שבאים בטענות, הם הנוצרים בעצם. כאילו התורה נכתבה בשביל הנוצרים. זה מעניין. לא, זה מאוד חשוב להבין מה רש"י מתכוון בדברים האלה. אנחנו תמיד קוראים את זה ככה בפשטות, אז צריך להבין שרש"י אומר דברים שהם פצצה, מכמה בחינות. שכביכול כל הטקסט של התורה שבכתב לא נכתב בשביל היהודים, אלא כדי לתת תשובה לנוצרים. זה צריך להבין אותו. זה כזה חשוב, כאילו, כנראה שזה חשוב. עכשיו, ואז מה הטענה שלהם? הם לא טוענים גזלנים אתם, כפי שהעלית, אבל זה לא הביטוי. הם אומרים, ליסטים אתם שכיבשתם. כלומר, זה שלכם, אבל למה כיבשתם? זה שלכם, אבל אין זכות להשתמש באלימות. אתם צריכים לחכות עד שהקדוש ברוך הוא, בכבודו ועצמו, ייתן לכם את זה. עד אז אסור לקחת. בסדר? טוב, אל תשכח שהנצרות הומצאה על ידי יהודים. אבל לכן אין פלא שיהודים גם מדברים כך. אבל הטענה הבסיסית היא, ליסטים אתם שכיבשתם. כלומר, בעיני הנוצרי, אין לאדם זכות לפעול כדי להגשים את הצדק בעולם. זה הטענה הנוצרית בכללה. זה לא כאן נוצרי זה או נוצרי זה. הטענה של הנצרות מבחינה תיאולוגית היא שאין לאדם זכות מול הבורא. בגלל שהאדם חוטא ביסודו, אז כיוון שהוא חוטא, מי הוא כדי בכלל לעשות משהו? אלא הוא צריך לחכות לחסד עליון. ברור? עכשיו, אנחנו טוענים, אנחנו תלמידי משה, אומרים שזה לא נכון. שאם יש לך זכות על, נגיד, על חבל ארץ, אתה מחויב להשתמש באמצעים שבאים לידך, כדי להגשים את הצדק. וגם אם האמצעים האלה הם אלימים, גם אם זה מלחמה.
אז
למה זה בעיה לפי היהדות? מה? אתה אמרת שני דברים. דבר אחד הערכת בו הרבה, הדבר השני קיצרת בו, ואני חייב להזכיר את שני הדברים. אמרת שגם מבחינת היהדות יש בעיה לכבוש את ארץ ישראל, עד שהייתה הצהרת בלפור, ואתה אמרת שפוסקי הציונות הדתית, ביטוי חדש, אני לא הכרתי, אומרים שמאז אין בעיה. ב' אמרת, אנחנו עומדים יותר מול ישמעאל מאשר מול הנצרות. טוב, נתייחס קודם כל לנקודה השנייה. לא נכון, אנחנו עומדים מול הנצרות. כתוב, וילך עשיו אל ישמעאל. למה וילך עשיו אל ישמעאל? אומרים חזל, מדוע עשיו הלך להתחתן עם הבת של ישמעאל? כדי להילחם ביעקב. כלומר, היוזמה של המלחמה היא של עשיו. הביצוע, ישמעאל. בסדר? אז צריך לדעת שהוויכוח שלנו היום זה לא עם ישמעאל באמת. יש מישהו שמזין את הסכסוך, מה שנקרא, ואפילו מעוניין במידה מסוימת בסכסוך המזרח תיכוני. זה דבר אחד. ב', לגבי הטענה הראשונה שאמרת, שלעם היהודי הייתה בעיה לכבוש את ארצו, יוצא לפי זה שרבי עקיבא היה פושע. זה מה שאמרת. רבי עקיבא היה פושע, בגלל שהוא עבר על מה שכתוב בשיר השירים, שבשיר השירים שנכתב לפניו, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות.
הוא לא בא בתור עם.
הוא לא בא בתור עם, לא, הוא לא תמך בבר כוכבא שהיה מלך, ועם צבא אחריך. כן, סליחה, אתה אומר שזה לפני הכתיבה של הגמרא. אבל הגמרא הזאת שאתה מביא, היא לא הומצאה. היא בנויה על פסוק בשיר השירים, נכון? והפסוק בשיר השירים נכתב 1,000 שנה לפני רבי עקיבא. הגמרא אומרת שזה משמעות הפסוק בשיר השירים. יוצא לפי זה שרבי עקיבא היה פושע. זה מה שאתה אומר. מה?
חלק מהשיטה של הרב הרצוג, שהוא אומר שהיהודים
שבהתרת קום המדינה והשתלטות על זה, הוא מביא חלק מהדברים, זה הצהרת בלפור. וכל הפוסקים אומרים את זה.
סליחה, אני עוד לפני הפוסקים, אני שואל על רבי עקיבא. רבי עקיבא, לפי דבריך, היה פושע שהוא עבר על השבוע שאסור לכבוש את ארץ ישראל. נכון? ככה זה יוצא. אני שואל, האם רבי עקיבא הוא פושע או לא?
לא.
איך זה? הרי לכאורה הוא עבר על השבוע. הרי השבעתי אתכם בנושא של הגמרא הזאת שאתה מביא במסכת כתובות. אמנם הגמרא נכתבה מאוחר יותר, אבל היא מסבירה פסוק שתמיד היה נכון לפי דבריה. נכון? היא לא המציאה, היא אומרת שמהיום שאנחנו כותבים את הגמרא הזאת, מכאן ואילך אסור לרבוש את ארץ ישראל. אלא אומרת שזה תמיד היה אסור.
זה עדיין לא נפסק, כהלכה לעם ישראל.
סליחה, סליחה. אז רבי עקיבא בעצם, אז אתה אומר ככה, שהאמוראים החליטו לפסוק בניגוד לרבי עקיבא. אז יוצא לפי זה שהאמוראים היו חצופים בלתי, שזה לא יאמן. איך הם העיזו לפסוק נגד רבי עקיבא? כלומר, אתה אומר פה, מה שלא יהיה, יש פה איזה בעיה, מה שאתה אומר. מה? אתה אומר ככה, שכאילו אם היית שואל את האמוראים, אמוראים נכבדים, כשאתם כותבים שאסור לכבוש את ארץ ישראל, אתם מודעים לזה שזה הפוך מרבי עקיבא? כן, אנחנו מודעים, אבל אנחנו יכולים לפסוק לו כמו. מה? סליחה, אני רוצה להבין משהו. אתה רוצה לומר שהאמוראים ראו את עצמם רשאים לחלוק על רבי עקיבא? זה דבר שלא שמענו כמוהו ולא שמעו אבותינו ורבותינו מעולם. בסדר?
קודם כל היה גם תנאים.
כן? איזה טענה סבר כך? איזה טענה?
אם המוראים אומרים את זה, סתם...
לא. אלא זה אומר שפשוט אתה לא מבין את הגמרא הזאת, זה הכל.
המציאות של רבי עקיבא, המציאות שהרב רוצה להבין רבי עקיבא, היא שונה לחלוטין,
המציאות שהיא חייבת. כן? מה שונה, ראי? אז מה עשה רבי עקיבא? הוא, עד כמה שאני זוכר, הוא תמך בבר כוכבא, ואפילו הכריז עליו כעל משיח, ונלחם ברומאים. יותר מרידה באומות העולם מזה, אני לא יודע מה יכול להיות. ברור? אם בשביל זה אדריאנוס היה צריך לשלוח לגיונות שהוא הביא מבריטניה ומפנוניה כדי להילחם בבר כוכבא ואחרי שמת לו לגיון שלם, אז יותר מרידה באומות העולם מזה, אני לא יודע מה זה. כן? בית חנון זה פרייר ליד זה. כן? ברור. אז זה ברור, אם כן, שבוודאי ובוודאי. מה? זה בלי קשר לפוסקי הציונות הדתית, ביטוי שאני לא שם. סליחה, אני אומר.
אני אומר. אני שמעתי פרשה של הרב עצמו שהוא אומר שהשואה, שמי שאומר שזה עונש, שזה שלא עולה את ישראל, שכחו שבגלל השואה היה דבר הרב. זה הרב עצמו אמר בהצעה
שלו. אני קודם כל רוצה להסביר שהרעיון של כיבוש ביהדות הוא רעיון קדוש. זה דבר אחד. ורשי שחי בין כתיבת הגמרא בכתובות לבין הצהרת בלפור, גם כן כתב את הדבר הזה, נכון? כוח מעשה בגיד לעמו, שאם אמרו שליסטים אתם שכיבשתם, יש לנו תשובה. זאת אומרת, לפי רש"י, כל התורה כולה נכתבה, סדר כתיבת התורה, נעשה כדי להצדיק את זה שכיבוש זה קשר לפי היהדות. ואז אתה אומר, מה שרש"י כותב, זה בעייתי לפי היהדות, כי אני שמעתי דרשות שאומרות שכיבוש זה בעייתי. אבל רש"י לא חושב שכיבוש זה בעייתי. רש"י כותב את זה? רש"י כותב שאסור להקים מדינה אפילו תיאוקרטית? לא, רש"י לא כותב. אתה יודע, אני אספר לך, היה יהודי אחד בשם רבי משה חגיז לפני 400 שנה שהיה מגדולי ישראל ממש, תלמיד חכם עצום. הוא חי לפני 400 שנה באיטליה, והאמיתי גם ביוגוסלביה. באותם הימים היו שולחים מקהילות ישראל לארץ ישראל כל מיני כספים כדי להחזיק מעמד מול השלטונות הטורקים שהיו גובים מיסים ומביאים את הציבור היהודי לעניות מוחלטת. ואז היה איזה יהודי אחד מאמסטרדם ששלח לרבי משה חגיז שאלה. הוא אמר, אני שמעתי מאחד הלמדנים שאמר שאין מצווה היום לגור בארץ ישראל בגלל שיש שבועה המוזכרת במסכת כתובות שנשבעתי אתכם בנות ירושלים. ואז רבי משה חגי, זה כל כך הרגיז אותו, שהוא כתב ספר שלם כדי לענות על זה. נקרא ספר שפת אמת, שפת אמת הראשון של רבי משה חגי, שבו הוא אומר, יש המחזיקים בצפצופי עופות, ככה הביטוי שלו, אחד מגדולי ישראל, יש המחזיקים בצפצופי עופות, לומר שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל. שם הוא כותב למה זה לא נכון. שם בסוף הדברים הוא כותב גם אל השואל מאמסטרדם, הוא אומר לו, תשמע, גם אלה שקראת להם למדנים שהביאו את זה, אחת מן השתיים, או שהם לא למדנים, או שמה שנראה לי יותר, שהם אפיקורסים נסתרים. ככה כותב. זה בעיה. עכשיו, יש לי גם בעיה אחרת. הרמב"ן, שכתב שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל, כשהוא מביא את המקורות לנושא הזה, מביא את כל מה שכתוב בגמרא, בכתובות, לפני הפסקה שהבאת, וכל מה שכתוב בגמרא בכתובות אחרי הפסקה שהבאת, אבל הפסקה הזאת הוא מדלג. אז כנראה שהוא קרא את הגמרא אחרת. נכון? כלומר, גדולי האומה מעולם, אבל באמת מעולם, לא התחשבו בפסקה הזאת שהבאת, אלא פרשו אותה אחרת לגמרי. אגב, כי למדנו את זה פה במערב, את הפסקה הזאת. עכשיו, מה שכן נכון, זה ש... וכאן אני בכל זאת צריך להתייחס לגמרא שהבאת. שכל זמן שהאומות לא נתנו לנו את הרשות, יש לנו קושי. אנחנו לא מצליחים. אבל, זה יש מאמר של הרב עקיבא צימרמן. כתב מאמר שלם על הנושא הזה, שבו הוא מוכיח שכל מה שאמרו שלא לא למרוד באומות העולם, זה בחוץ לארץ. כי בחוץ לארץ אתה לא בבית. אבל בארץ ישראל, פשיטה. שאין שום איסור, אלא אדרבה, יש מצווה למרוד באומות ולכבוש את הארץ. ולכן הוא מסביר שרבי עקיבא עשה את מה שעשה. ולכן המחתרות צדקו שעשו מה שעשו גם בלי הצהרת בלפור. מובן?
לא,
צדקו
זה חלק מסניף לעוד שלוש טעמים שהתירו את הקמת מדינת ישראל.
סליחה, הביטוי להתיר הקמת מדינת ישראל מקומם אותי עד עמקי נשמתי. זה כמו שאתה אומר, האם יש להתיר לאדם להתחתן? מה זה להתיר? זה מצווה. זה עצם החיים. על דבר שהוא עצם החיים לא מתירים. כלומר, עצם השימוש במינוח הזה, הוא כבר מרגיל את האדם לסולם ערכים מעוות. בסדר? אנחנו לא מתירים. אנחנו מקיימים את השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב, לתת לנו את הארץ הזאת. ברור? כלומר, הקמת המדינה היא קיום דברי הנביאים. נקודה. זאת המצווה, זה בשביל זה שאנחנו קיימים, בשביל זה התורה נכתבה. כדי לענות אל הטענה הנוצרית. בסדר? עכשיו, זה שאחר כך מופיעים כל מיני טקסטים שמשתמשים בהם יהודים מעוותים כדי לפתח את הכיוון הנוצרי ביהדות, אני לא צריך בשביל זה להשלים עם זה. בסדר? כן, בבקשה. עכשיו, בכלל, אני לא יודע אם יש דבר כזה, פוסקי הציונות הדתית. יש פוסקים. כשאנחנו מדברים זה בשם התורה. התורה אין לה צבעים. התורה היא התורה. אם התורה היא ציונית, אז זה התורה כולה שהיא ציונית. זה לא הציונים שהמציאו לעצמם תורה. התורה היא ציונית כי היא ציונית. כי הקדוש ברוך הוא ציוני. יש לו אפילו חולצה כתומה. כן.
מה? מה שהיה מקודם, שהרב אמר בזמן שחלק מתאריך גאולה, אנחנו חייבים את האישור של אומות העולם.
ודאי שאנחנו חייבים את אישור אומות העולם. אבל לא כדי להתיר. כלומר, ההכנסה של הדבר הזה במסגרת הלכתית, היא פשוט שקר בשם התורה. זה שאנחנו יודעים שמבחינה היסטורית אנחנו נזדקק להצהרת בלפור, והרמב"ן כותב שתבוא הסכמת האומות, ושהיה אישור של האומות המאוחדות, כל הדברים האלה זה מאוד חשוב. אבל לחשוב שכביכול יש בעיה עם כיבוש ביהדות, זה בדיוק ההפך. יש בעיה עם אי-כיבוש. זה מסביר המהר"ל מפראג בנצח ישראל. למה צריך שבועה שלא יעלו בחומה? כי זה בניגוד לטבע שלנו. כך אומר. המהר"ל אומר את זה. כי הגלות היא כל כך לא טבעית וכל כך לא נורמלית, שכדי להכריח אותנו להישאר בה, הקדוש ברוך הוא השביע. מה הוא? מה? המהר"ל מסביר, מדוע היה צריך שבועה? כי הגלות היא כל כך מנוגדת לאופי הפנימי של האומה, היא כל כך אבסורדית, הגלות זה לא נורמלי. לא נורמלי, כך אומר המהר"ל, שאומה תהיה בגלות. ובוודאי לא לאורך ימים. אז אם זה בכל זאת מתמיד, ויש כדי שהוא מעוניין בזה, אז כדי לעשות את זה, הוא השביע אותנו. מה זה השביע אותנו? אז המהר"ל סידר סדר בעולם שהולך באופן פרדוקסלי נגד הטבע האמיתי שלנו. זה נקרא שבועה. כן. ולכן אנחנו לא מצליחים לצאת מהגלות לפני אישור האומות. ברור? כך אומר המהר"ל.
מה?
מה
לשון השבועה שהוא
מסביר? השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מה? בסדר. אז עכשיו שוב אני חוזר פה לנושא של הטענה של הגויים. הגויים טוענים ליסטים אתם שכיבשתם. כלומר, זה אלימות. אלימות זה לא יפה. מה פתאום להשתמש באלימות? באמת. כן? וכי יש פה יסוד תיאולוגי. המחשבה שאין היתר לאדם לזכות במעשים שלו בהגשמת הצדק. וזה בנוי על זה שהאדם הוא חוטא באופן בסיסי לפי הנצרות. ואילו אנחנו אומרים שעד רבה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה כדי שנזכה על ידי מעשינו. לכן הכיבוש הוא חלק אינטגרלי של הזכייה. איך כתוב בהגמרה? וירישתה וישבת בה בזכות שתיר... לא, זה בספרי. בזכות שתירש תשב. מה זה תירש? תכבוש. כלומר, בזכות הכיבוש אתה יושב בארץ. בסדר? כלומר, בזכות הכוח. לא כמו שאומרים, לא בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות. עד רבה, בזכות הכוח. כי אם אתה מפעיל כוח, זה סימן שאתה באמת מוכן למסור את הנפש שלך על הדבר. יש לך זכות בדבר. עכשיו, וזה מה שנקרא כוח מעשיו. עכשיו זה מובן. לא מעשיו יגיד למו, לא כזה שהוא גילה לנו שהוא ברא את העולם. זה גם הגויים יודעים. אלא הוא גילה לנו שבתוך מעשיו יש כוח. עכשיו בואו נברר את הנקודה הזאת. איפה זה כתוב? במעשה בראשית שצריך לכבוש. כן. פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשו. זאת אומרת, כך הקדוש ברוך הוא נותן את מתנותיו, על ידי שכובשים. איזה פסוק זה? מה? איזה פסוק? מספר, בבקשה. פסוק מספר. כף חטא. נכון? פסוק אחר. כוח מעשה. כוח שבמעשה בראשית. וזה הוא גילה לעמו. בסדר? אגב, סתם ככה, הפסוק לא מובן. כוח מעשה יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אז לפי הפסוק, למי שייך את הארץ? לגויים. זה גול עצמי, קוראים לזה, נכון? אתה אמרת שהארץ היא שלך. זה כתוב, נחלת גויים. אלא יש הבדל. בין דבר שבא במתנה, לבין דבר שבא בנחלה. דבר שבא במתנה, מתנה דורשת מעשה קניין גם מצד המקבל. כלומר, צריך להיות איזשהו מאמץ של המקבל, לפחות מאמץ ההסכמה. אם הוא לא מסכים, זה לא שלו. אתה נותן לי מתנה, אני לא מעוניין במתנה, היא לא שלו. מה שאין כן נחלה, אדם נוחל גם בלי הסכמתו. הוא קם בבוקר, אומרים לו, ירשת את החווה של הבת דודה של הסבתא שלך באוסטרליה. כן, איזה יופי, זה שלי. כן, אגב, הסוסים שלך עשו נזקים, זה עולה מיליון דולר. אתה צריך לשלם. אתה צריך לשלם, זה שלך. כן, זאת אומרת, כוח מעשיו יגיד לעמו, כדי לתת להם במתנה מה שהגויים רואים כנחלה. מובן? הייתה איזה אישה בשם גולדה מאיר. מה אתם עליה? הייתה ראש ממשלה בישראל. והיא מספרת, מספרת הרבה דברים, כתבה ספר, נקרא חיי. סיפור חייה. אז היא מספרת על הפגישה שלה בין היתר עם האפיפיור, פאולוס השישי. זה היה לפני שהיו יחסים דיפלומטיים בין ישראל לוותיקן, אבל היא ביקרה על בסיס אישי את פאולוס השישי, ופאולוס אמר לה משפט מאוד מעניין. אני מזועזע, זה מעניין שהוא אמר, בדרך כלל היא הייתה אומרת, אני מזוזעת, כן? אבל... הוא אמר לה, אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. ושימו לב לדיוק של דברי האפיפיור. מה הוא אמר? הוא לא אמר גזלתם. הוא אמר בדיוק מה שכתוב ברש"י. ליסטים אתם שכיבשתם. מה פתאום להשתמש באלימות?
זה לפני ששתמים אחר.
זה היה אחרי ששת הימים. כן, אני חושב. מה היא ענתה לו? הייתה יהודיה הרי. אמנם יהודיה חילונית, אבל בכל זאת עם הכרה יהודית. היא ענתה. לא. היא ענתה. אבל זה שלנו. עכשיו, שימו לב לתהום התיאולוגית שפעורה בין שני האנשים. אם זה שלי, יש לי זכות, ואולי גם חובה, לכבוש, כדי להשיב את הצדק לעולם. במקרה זה צדק איתי, אבל זה צדק. או, זה כל ההבדל. לכן, אפשר לומר, כוח מעשה השם, זה התגלות השם דרך הפוליטיקה. והקדוש ברוך הוא פועל דרך הפוליטיקה בעולמו. אז בואו נראה עוד פעם מה שכתוב כאן ברב. ישראל מכיר הוא את כוח מעשה השם. כלומר, התגלות השם בפוליטיקה ההיסטורית. בסדר? מה אתה נרדם? אסור להירדם. אסור להירדם. ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו, ואתם עדיי נאום השם, ואני אל... כן? טוב, נמשיך. מלא הוא ישראל מאור הגבורה בתפארת העליונה. עכשיו, לפני כן הוא אמר שאנחנו מספרים את הגבורה והתפארת. עכשיו הוא אומר שאנחנו מלאים מן האור הזה, מאור הגבורה והתפארת העליונה, שהכרתה מלאה חיי חוכמה... מה הם משחקים שם במסע? מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות. כלומר, מכוח כל זה יש מגמה מוסרית לכל הנעשה. כן, כלומר, יכולת להגיד, טוב, בסדר, אז אנחנו תיאולוגים מדרגה ראשונה. יודעים שאלוהים ברא את העולם, יודעים שהעולם מגלה את הקדוש ברוך הוא, יודעים שהקדוש ברוך הוא פועל בפוליטיקה. אבל איפה המוסר? איפה המוסר? זה מה שמסביר לך הרב. אצלנו, הידיעות האלה מולידות חיי חסד ואהבת כל הבריות. זאת המטרה. ברור? כתוב, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום לבריות, אוהב את הבריות. למה צריך לאהוב את הבריות? התשובה היא בעצם הביטוי. צריך לאהוב אותם כי הם בריות. כלומר, הם הבריות של הקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותם. אז אם הוא ברא, אז הם הגילוי שלו. לכן, אנחנו אוהבים אותם. כי איך אפשר שלא לאהוב את אלוהים? ממילא איך אפשר שלא לאהוב את כל מה שהוא ברא? במילים אחרות, אם יש משהו שהוא ברא שאני לא אוהב, אני קצת לא אוהב אותו. חלילה. נכון? לכן, אהבת השם היא בהכרח גוררת בעקבותיה אהבת הכל. מובן? הכל. כותב רבי חיים ויטל, למשל, לגבי שאלתך, בספר שערי קדושה. שערי קדושה זה ספר קטן וחשוב, שבו יש, זה קורס בארבעה פרקים, זה קורס בארבעה פרקים, ארבע שערים, יותר נכון, לנבואה. כלומר, זה מסביר איך להיות נביא או בעל רוח הקודש. אתה עושה כל מה שכתוב בספר, זהו, יש לך רוח הקודש. לא רע, נכון? תנסה רע. אז שם, בחלק הראשון, הוא כותב אחד מהתנאים, זה שיוהב את כל הבריות ואפילו גויים.
אני אומר שהטענה היא יומנית היום היחידה שקיימת, ואני לא יותר אסכם. זה הטענה של האיחוד הלאומי, המפדר, מה שנקרא היום, לחלק את הערבים, כתבי הפתרון, זה לא חסר את ונוגד את הערבים, הוא קורא את שהרב מביא כל לתורת הרב צביעות אבי משפט כל הרב שסמיכי, שבסך הכל דורש מאיתנו להשתלט על הערבים ולא לסלק אותם.
אם אני אוהב מישהו, אני צריך לעשות לטובתו. ואם טובתו זה שאני אעשה לו ניתוח ואני לא עושה, כי אני מרחם כדי לא לחתוך באזמל, אז אני פושע. זאת אומרת, האהבה איננה אהבה נאיבית, היא אהבה מעשית. והאהבה המעשית היא כוללת גם טיפול. למשל, איך אפשר לאהוב את המלאק? הנה, שאלה, לא? אני אמרתי שצריך לאהוב את כולם. המלאק צריך לקסח לו את הצורה, לא? כך כתוב, לא? וכיסחת את צורת המלאק. אז איך אפשר לאהוב? בואו נראה, בוודאי שלפי איך ששאלת את השאלה זה סותר. זה לא סותר מצד האמת, אבל איך ששאלת את השאלה זה לכאורה סותר. מה? מה שהוא מציג? בוודאי שזה המוסר הנוצרי, אבל אני רוצה להסביר. מה? אבל אני רוצה להסביר, לא, כי יש פה שאלה. הרב אומר, אהבת כל הבריאות, לא רק כל הבריאות, כל ההוויה, כל היש, כל מה שיש, הכל אהוב. הרגע, ואז איך אתה מקסח את הצורה לעמלק? מה זה הפה שעשר? אבל אני רוצה, לא, זה לא, אני כאן לא דן בבחינה הלכתית, אני דן מהבחינה של האהבה. איך יכולה להיות אהבה למי שאני הורג אותו? אגב, יש הלכה, יש הלכה במסכת סנהדרין, במשנה, לגבי הרוגי בית דין, כאשר הורגים מישהו בבית דין, סקילה, שריפה, הרג וחלק. שרים את זה ביום הכיפורים, נכון? סקילה, שריפה, נכון? אז זה אצל הספרדים. אוהבים ככה, ארבע מיטות בית דין. אז יש הלכה, יש הלכה, יש הלכות, שכאשר הורגים מישהו בבית דין, צריך לעשות את זה בצורה שלא מבזה אותו, בצורה שכמה שיותר שומרת על כבודו של הנהרג. עכשיו, איפה למדו את זה, שצריך לשמור על כבודו של הנהרג, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. רק כשאתה בא להרוג אותו, תעשה את זה בצורה שמראה שאתה אוהב אותו. ככה אומרת המשנה. עכשיו, זה מאוד עמוק הדבר הזה. אני אוהב אותו, לכן אני הורג אותו. כי אדם כזה הוא נורא מסוכן, זה מאוד, זה כפרתו, לא, כל מיני דבר. צריך להרוג אותו. אם כבר, תעשה את זה. כמה שיותר יפה. ברור? זאת אומרת, האהבה איננה נאיבית. כי האהבה שאומרת, אני לא אפגע באף אחד, היא אהבה אכזרית. שאומרת שהעולם יישאר כמות שהוא. ברור? אז זה לא קשור למפלגות שהזכרת, או לתוכנית מדינית זאת או אחרת.
לא, זה מצד... שאומרים לקחת את הערבים, שהיו בעונה איתנו. לא אותו, אותם רחשים שבאמת צריך להרוג ולחסר
עולה. אבל גם גם אלה שאתה אומר שצריך להרוג ולחסד, יש פה בעיה. אני מסביר לך שזה לא קשור לעניין. כלומר, אתה כאן דן בשאלה אחרת. אתה דן בשאלה, מהו הפתרון הרצוי, המוסרי, הטוב, הלא טוב, למציאות הערבים בארץ ישראל. זה נושא בפני עצמו. מה שאני רוצה לומר, ולכן אני גם לא נכנס לנושא. מה שאני כן רוצה לומר, זה ש... אין פה, אין סתירה בין רדיקליות לבין האהבה. השאלה היא מתוך מה הדברים נעשים. כלומר, אם כשאתה בא לעשות טיפול רדיקלי, אתה בא כדי להוציא אל הפועל אנרגיות שליליות שיש בך, זה רע. אם זה בא לשם תיקון העולם ומתוך הכרה מוסרית עליונה, זה חיובי. מובן? זה חיובי וזה אהבה. לעומת זה, כאשר האדם נוקט בעמדה פציפיסטית, זה לא אומר שהוא מוסרי, זה לא אומר שהוא אוהב. למשל, היום אחד מגדולי פושעי המלחמה בעולם זה הדלאי למה, שקיבל פרס נובל לשלום. זה מה שקיבל עצמו כבר מהווה ראייה שהוא פושע מלחמה. כי הרי, למה הוא קיבל פרס נובל לשלום? כי הוא נתן לכמה מיליון בני עמו להיהרג על ידי מאו צה-טונג. בסדר? הוא אמר, אתם אל תגיבו. אל תגיבו, בסדר, שחט את כולם שם, 2 מיליון. תוך כמה ימים, ברור? אז הוא פרס נובל לשלום. בסדר? לכן, מה שאתה מדבר כאן על השאלה הערבית ופתרונות אלה ואחרים שמוצאים, זה דיון בפני עצמו, זה לא נוגע לנושא שלנו.
מובן? זה קשור לאהבה של האחר.
זה קשור לאהבה, בהחלט. הנה.
אם
אני לא יודע אם מייצגות או לא מייצגות, אני לא בטוח. אולי היו מדברים יותר חריף. אולי הם היו מדברים יותר חריף. אני לא יודע, אני לא חושב שאתה צודק. אבל תזכו לרגע אחד בספר אורות, בעמוד, סליחה על העיכוב, בעמוד קוף למד תת. יש לך שם? אין לך. עמוד קוף למד תת, זה באורות ישראל, פרק א', פסקה ד'. עצמות החפץ של היות טוב לכל, ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. כלומר, אנחנו היהודים רוצים הטוב לכל. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. לא, זה בדיוק הפוך מה שאמרת. זהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. לכן אני אומר, אם אתה רוצה את טובתם של כל באי עולם, ובכלל זה ערביי ארץ ישראל, אם אתה רוצה את טובתם, אז תתיישב בעזה. כי זה הדבר הטוב ביותר שיכול לעשות למענה. עכשיו, האם לסלק או לא לסלק, זאת שאלה משנית. לא, לא, אתה טועה לחשוב שזה נוגע לנו.
חברי כנסת מהימין, ונכנס בכוונה לפוליטיקה פה, כי זה נורא מורה. כן. הם אומרים שהפתרון ביניהם, הם אומרים את זה, הם מצהירים את זה בישיבות ומכינות גדם צבאיות, ובכל מיני מקומות אחרים, שהפתרון הסופי לדווח החוק הוא גירושה מכל הערבים, והמחלוקות ביניהם זה לדרום או לצפון, זה בעיניי סותר בדיוק את
הפתרון. לא, לא, סליחה, אני חושב שזה לא קשור לנושא. לא באמת, אני חושב שאתה פשוט מערב פה שני נושאים. האם, לא, כי אם לפי מה שנדרש כלשם תיקון העולם צריך לסלק מישהו מן הארץ, לא משנה
עכשיו,
סליחה, זה כלל, בוא נלך על מה שאתה מסכים, לסלק מחבלים, מה עם האהבה?
מה?
מה עם האהבה למחבלים?
לא.
למה לא? אבל זה, אבל סליחה, אבל לפי מה שאנחנו למדנו כאן, אין שום גבול לאהבה לשום נברא. אז זאת אומרת, סליחה, אם אתה מבין מה שאתה אומר, זאת אומרת שצריך גם לאהוב את הרשעים שאתה מקסח להם את הצורה.
כן.
יפה. אז לכן, אם אני מקסח או לא מקסח, או מגרש או לא מגרש, או אנשים שלא עשו כלום או שכן עשו כלום, לא משנה, זה לא קשור לשאלה אם אני אוהב או לא אוהב. לכן אני אומר שאתה פה מערב שני נושאים, שלפי אני יודעתי, זה לא לגיטימי לערב ביניהם. כלומר, גם מי שיגיד, אני כאן לא יודע עכשיו בשאלה, מסכים, לא מסכים, גם מי שיגיד צריך לגרש את כל הערבים, רק מחלוקת אם לצפון או לדרום. לומר שבגלל זה הוא לא אוהב אותם, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. מי אמר שלך שהוא לא רוצה תיקון העולם?
זה בשיטה שאותה אני הזכרתי עכשיו. במשפט כהן, בספר משפט כהן, ספר שהרבה אנשים לא מגיעים אליו בגלל שזה לא ספר אמוני. וזה בעמוד שסמכת, בערוב שלו על אביב, הוא אומר פירוש את הדברים האלה. הוא אומר פירוש שאפילו שבע מצוות הם עוצרים לכם. מספיק שהם מקבלים את מורות ישראל. שם הוא מוכיח את הבעותות ומופתים
אתה מערב דברים שלא קשורים לעניין. אתה מערב דברים שלא קשורים לעניין. תודה רבה שהזכרת לי שיש עמוד שנסמך בספר משפט כהן. באמת לא ידעתי, תודה. מה שהרב סודה שמה אומר לא הבנת נכון, אבל זה לא משנה. אבל זה לא קשור לעניין. אני אומר, מי שיאמר שלדעתו צריך לגרש את כל הערבים מכל חלקי ארץ ישראל ובין מהנילוס ועד הזמבזה, מהוולגה ועד הזמבזה, אני לא חושב שמי שאומר את זה בהכרח אומר את זה לא מתוך אהבת הבריות. זה מה שאני אומר. עד כאן להיום, שלום. מי זה הרב סיוד?
אהב איזה פרק?
אהלן, סיספס.